העולם הפילוסופי מאז ועד היום נמצא בוויכוח מאוד מאוד גדול. פילוסופיה כולה נמצאת בוויכוחים מאוד מאוד גדולים, וגם העולם הפסיכולוגי ויכוח מאוד מאוד גדול. מה מניע את האדם? מה מניע את האנושות? האם מה שמניע את האדם והאנושות זה החופש? שיש לבני אדם חופש, אז הם יוצאים לפועל ומתפתחים וגדלים והאנושות פורחת ומתקדמת. או הפוך, שמה שמצמיח את האדם ומוציא אותו אל הפועל ומה שמקדם את האנושות זה דווקא לא החופש, אלא העובדה שאין ברירה. אין ברירה, אין חופש, אין ברירה, הכרח. לדוגמה, הרבה פילוסופים אמרו, תראה שהרבה פריצות דרך קורות בזמן מלחמה. בזמן מלחמה שאין ברירה, אין ברירה. אז פתאום האדם מגלה בכוחו, בתוכו כוחות ועוצמות שהוא לא ידע שיש בתוכו, ויצירתיות ופתרונות ותעוזה וחוכמה שהוא לא מגלה בשגרה. למה? כי לא הייתה ברירה. אז דברים נפלאים יצאו לפועל. אז היו פילוסופים שאפילו טענו שהדרך היחידה לקדם את האנושות זה על ידי האין ברירה, עקרון האין ברירה, ההכרח, אין ברירה. כלומר, הכרח הטבע, שאין ברירה, בהכרח הטבע זה מוציא דברים, ההכרח של החיים. אם הכל היה בנוי על חופש לא עזז כלום. אדם אין ברירה, הוא חייב לקום בבוקר, כי הוא צריך להביא פרנסה למשפחה שלו. הוא חייב, כי ההכרח מוציא הרבה דברים. והיו פילוסופים ופסיכולוגים שאמרו לו, מה פתאום? כשאדם פועל מתוך הכרח, אז הוא מדוכא ועצוב, והוא לא שמח, והוא מרגיש שעבד. ההפך, כשאדם יש לו הרבה בחירה, הרבה אפשרויות, יש לו חופש, אז הוא מתלהב, והוא יש לו יצירתיות ושמחה, והוא מאוד פורה, יש בו נטייה מאוד להתקדמות, אופטימי, יש לו תקוות. זה גלים. יש תקופות בהיסטוריה שהזרם של החופש, מה שקוראים הזרם הליברלי, מתחזק, ויש תקופות בהיסטוריה שהזרם האנטי-ליברלי, הזרם של ההכרח, מתחזק. ויש שיטות חינוך כאלה ושיטות חינוך כאלה, יש המון שיטות. זה ויכוחים פילוסופיים, פסיכולוגיים, חינוכיים, ויכוחים מדיניים גם כן, בין מדינאים שונים. ויכוחים גדולים מאוד. בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, למניינם. זאת אומרת, הרב כותב את המאמר פה בתפרי סמכת, למניינם 1908, תחילת המאה ה-20. הזרמים הכי חזקים בפילוסופיה היו בגרמניה. גרמניה הייתה מרכז הפילוסופיה. זה סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, העולם הגרמני היה מרכז הפילוסופיה, וגם העולם פילוסופיה הבריטית גם. על הגרמנים בעיקר. הפילוסופיה הגרמנית, וגם הפסיכולוגיה הגרמנית, שהובילה את אירופה, טענה שהעולם נע מההכרח. הייתה תפיסה מאוד חזקה, תפיסה פוליטית, תפיסה חברתית, תפיסה מאוד מאוד חזקה של הרבה מאוד השלכות, שמה שדוחף את האנושות, מה שמניע את התהליכים, זה אין ברירה, ההכרח, אין ברירה. למשל, פילוסופים גרמנים אמרו, אין ברירה, גרמניה חייבת לגדול. אין, אי אפשר, אי אפשר, חייבת, הכרח. ועוד הרבה. הרב כדרכו, משתמש בזרמים המחשבתיים שמסתובבים בעולם, אם זה מדע, אם זה תרבות, כדי להשתמש בהם לטובה. זה לא אומר שהרב מסכים עם כל מה שמסתובב בעולם, אבל הרב זו דרכו, לקחת מושגים מהפסיכולוגיה, מהפילוסופיה, מהתרבות, מהמדע של העולם הרחב, ולהעלות אותם אל הקודש, ולברר את ניצוץ האמת שבהם. להשתמש במה שיש כרגע בשביל מנוף, סולם, לטפס. ולכן, כיוון שהרב נמצא בתקופה שבה בפילוסופיה הכללית יש הרבה מימד של ההכרח, של האין ברירה ככוח, אז הרב בכתבים שלו משתמש בזה הרבה מאוד. זה נושא שהרב משתמש בו הרבה מאוד במושג הכרח. זה נושא מאוד מאוד נפוץ בכתבי הרב קוק. וגם כאן. הוא פותח את הקריאה הגדולה. ההכרח. ההכרח זאת אומרת, האין ברירה. הכוח הזה, אין ברירה. הוא עכשיו, כרגע, הפתגם היותר שגור בעולם. זאת אומרת, זה עכשיו הזרם הנוכחי. ככה הפילוסופיה מדברת עכשיו, ככה הפסיכולוגיה, המדינים, החינוך. זה, כך זה התפיסה. ההכרח. אומר הרב, זה כל המון. זה כרגע מה שהולך בעולם. אבל כל המון ככל שדי. טוב, זה לא שאני לוקח ככה את כל ההמון. אני אעשה לזה היפוך, אני אעשה לזה העלאה. יהפך לכל שדי. איך? בידי חכמי לב. אנשים עמוקים, קדושי רעיון, יודעים לקחת תפיסות עולם ודעות, זרמים שמסתובבים כרגע בתרבות הכללית, ולהשתמש בהם לטובה, לגייס אותם לקדושה. ודווקא הנחש יהפך למטה אלוהים. אתה רואה שמשה רבנו עשה את זה. הנחש זה הדבר הכי הסמל של הטומאה. הנחש הביא את הרוע לעולם. המלכים המצרים, הפרעונים, היה להם כובע עם ציור עם דמות פסל קטן של נחש, עם צורת נחש. הנחש זה כוחות מאוד רעים. למשה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו, נותן לו מטר, שאומר, מה זה בידך המטר? והשליחה הוא היה לנחש. ומשה אוחז בזנב של נחש, הופך למטר. מה זה בא ללמד? תדע לך שיש כוחות שנראים מאוד שליליים בעולם, מאוד מסובכים. אתה לא מסכים איתם. אבל הכוח הזה עכשיו אפשר לגייס אותו לטובה. תאחוז אותו, תחזיק אותו ביד, תנהל אותו, תגייס אותו אליך לקדושה, ובו יעשו אותות ומופתים. דווקא ללמד אמונה ודעת בכל אמצעים. אז זו השיטה של הרב קוק בהרבה הרבה הרבה נושאים, להשתמש בדעות שקיימות בעולם, במקום להריב איתם, לרומם אותם, להשתמש בהם לברכה, לקדושה. כלומר, מה? שהרב
היה שמח עם מה שהם לא, זה החופש?
אני לא שמע. אם עכשיו, אם האידיאולוגיה החופש, הוא משתמש בחופש, בוודאי.
מה הוא יותר מסכים? יש מה שהוא יותר מסכים?
הוא לא עסוק בלהסכים. כי זה מבחוץ, זה תפיסות של אומות העולם. הוא לא מסכים איתם. עם כל מה שהם יגידו, הוא לא מסכים. לא הכרח ולא חופש, זה לא משנה, הוא לא מסכים איתם. הוא אומר, זה עכשיו משהו שזורם באנשים, אנשים הולכים אחרי זה, זה מה שתופס עכשיו. נשתמש בזה לטובה, עם מה שיש. כן, כן. מה? אז הוא יכתוב מחדש מהמהלך אחר. אני לא שומע.
נגיד פעם זה היה הכרח ונגיד היום זה המשתנה, אבל לא בחיים.
אז הוא יכתוב, יגיע לאותה תוצאה מכיוון אחר. מה הרווחנו? שני דברים. א', ללמוד איך לוקחים כוח אידיאולוגי שנמצא בעולם וגייס אותו לטובה. ב', לגופו של עניין, יש פה דברים אמיתיים, יש פה אמת. בין כך ובין כך, יש פה דברי אמת. שמה? שההכרח, כלומר, הכרח החיים, אין ברירה. אין ברירה זה דבר מר. זה עבדות. כן, המרור זה סמל לעבדות. שאין ברירה, זה עבדות. חופש זה לצאת, אוכל לצאת מהמרור. הכרח החיים, זה שאין ברירה. מרירות סבלה, מה זה מרירות? העובדה שאין ברירה, לא תהיה ברירה. אין ברירה, זה נורא. זה מה שיביא את האמונה, את האורה האלוהית לעולם. כלומר, שתי ציורים איך האנושות תגיע לאמונה. יכול להיות שהאנושות תגיע לאמונה מתוך חופש. שהאנושות תראה את האמונה ותגיד, יש הרבה אפשרויות, זה הכי יפה, זה הכי אמיתי, זה הכי טהור, זה הכי קדוש, ותלך לאמונה מבחירה חופשית. אבל אנחנו רואים שזה לא קורה ככה. והגמרא מספרת לנו מסכת סנהדרין, שבימות הגאולה תבוא מתוך איסורים גדולים. המון המון איסורים. כלומר, האנושות תגיע לאמונה בדרך הקשה. היא תגיע למבוי סתום, לאין ברירה. וזה יביא את האמונה, את האורה, שאין דרך אחרת. שכל הדרכים האחרות הובילו לתאום. ההכרח, אין ברירה, תסתכל, כל משהו אחר זה לא מצליח. יסגל ליצור את המסוגלות בלבבות, להיפתח. כי החופש לא הצליח לעשות את זה. האנושות היה לה המון חופש, והיא לא הצליחה להגיע לשום דבר. אז זה יגיע דרך ההכרח. דרך העובדה שהכל יקרוס. שלא ישר שום דבר, והכל לא יביא לשום, אין, לא תהיה ברירה, אלא רק האמונה. זה יסגר את הלבבות, להיפתח, לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל הדר גאונה. וזו הדרך קשה, זו דרך כואבת מאוד. שהעולם יגיע אל האמונה, האנושות תגיע לאמונה דרך ההכרח. אם לא ביד חזקה, הם לא עליכם. והרב מסביר איך זה יקרה, מה הולך לקרות. נדמה הדבר, כאילו העולם מתמוטט וכושל. הכפירה השתלטה על האנושות. והכפירה גורמת לאנושות התמוטטות כללית. כי הכפירה מפרקת את כל הערכים. אין שום ערך. אין אלוקים, אין תורה, אין צלם אלוהים, אין כלום. אז הכל מתפרק. כל ערך אפשר להחליף אותו, אפשר לשנות אותו, אפשר לזיז אותו. הוא חלש מאוד. זה גורם לכך שהיצר הרע חוגג. יצר הרע נקרא מכשול. יש כישלון. כי אם אין שום ערכים מוחלטים, אז בסוף היצר הרע עושה מה שבא לו. ואז הכל נשחק, יש שחיקה. הכל נמס. אין שום דבר לא נשאר. ערכים, רגשות, מצפון, מחויבות, מוסר, הכל נעלם. הכל בגלל תחת עינות יד הכפירה הגסה. הכל בגלל השלטון של הכפירה הגסה. היא יוצרת גסות. כי אין תוכן רוחני. אין עדינות, אין תקוות, אין רוח. אז אם אין רוח, אז אין שום דבר שיעדן את החיים. אז הכל נופל למטה למטה. הכפירה היא מפלצת. מפלצת, זאת אומרת, זה משהו שגורם בסופו של דבר רק לשיתוק. פלצות בעברית זה שיתוק. החזן היא פלצות. זאת אומרת שזה רק, זה יוצר שיתוק, הכפירה. כי אם אין ערכים מוחלטים, ואין תקוות, ואין אמונה, אז זה משתק. זה, זה הכל מתבלה, יבש. אין משמעות, אין גודל, אין אידיאלים, כלום. זה אכזרי, האדם נשאר בלי טוב, בלי... הכל סתמי לגמרי. אדם נולד, שואל, שמה אני פה? סתם. יש לי תפקיד בחיים? לא. יש מטרה? לא. יש צדק בעולם? לא, כי אין מלך ואין משגיח. יש ערכים שלמענם כדאי לחיות? לא. אז למה אני פה? זה אכזרי נורא. אומר הרב, זה לא יכול להימשך ככה. בהכרח. מה הכוונה בהכרח? אי אפשר הרבה זמן ללכת נגד הטבע. הכפירה היא לא טבעית לאדם. כי האדם בטבע שלו הוא מאמין. בטבע שלו הוא מחפש משמעות וערך. הוא מחפש תקווה. הוא רוצה התקדמות. הוא מחפש צדק, יושר. האדם בטבע שלו מאמין בזה. יש שלהבת אלוקית שמתלקחת בקרב הלב פנימה. אי אפשר לחבות את צלם אלוהים שבאדם. אתה יכול הרבה זמן לשים כפירה, 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 אבל בסוף אתה לא יכול ללכת נגד מה שהקדוש ברוך הוא ברא. זה ההכרח, הכרח זה הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאלו, ואי אפשר הרבה זמן ללכת נגד הטבע. זה יתפוצץ מתישהו. זה נמצא בקרב כל רוח ונפש, זה כל, יש צלם אלוהים שבאדם. וזה בסוף יקה גלים, אי אפשר הרבה זמן לעצור את זה. גלים גדולים וסוערים. כמה אפשר לחנוק את הנשמה שעולה ויורדת והיא לא יכולה יותר? כמה אפשר לשתק את שאיפות האדם? הכפירה האיומה היא מכונה שפחה בלה. הרב לוקח פה מושג מהזוהר. כן, הזוהר קורא לכפירה שפחה בישה. שפחה רעה. למה נקראת שפחה? כי אין לה אופי. השפחה עוברת מפה לפה לפה, אין, אין לה אופי, אין לה זהות, אין לה בית, אין לה כתובת, אין לה, היא סתם פה, 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 פעם, פה, פעם, פעם. אין לה צבע. היא יוצרת חוסר מחויבות. זה עבדות בזויה. זאת אומרת, הכפירה יוצרת שהאדם הוא נמצא פה בעולם, אין לו ברירה, הוא חי, אבל אין לו מושג, אבל אולי אין לו זהות, אין לו משמעות, אין לו כתובת, הוא עבד, עבד זה חסר שם. אין לו שם, אין לו ייחוס, אין לו כלום. והיא סוגרת בעדה של הנשמה, של השלבת, את בריחיה. ונסה הכפירה, כאילו להדחיק את זה שיש נשמה. להדחיק את זה שיש אמונה, לא אין את זה כלום. לסגור את כל המנעולים, את כל הזה, לא יהיה, לא אין שום דבר. ובלי תראה החוצה, לא? בעדר היקר הרב, הוא מביא את זה משל, שיש אדם שחי בתוך בית חשוך, והוא לא רוצה שייכנס אור. אז הוא סוגר את כל הטריסי וכל החלונות, וכל החרכים, וסוטה וסוטה וסוטה, שלא יתכנס טיפת אור. אומר, זה הכפירה. שלא יהיה טיפת אור בבית, בחיים. לכן מבלבלים את האדם כל הזמן, משוטפים לו את המוח, כדי שחס ושלום לא יהיה רגע אחד שיעיר עליו האור. לכן הכפירה מעודדת המון אבלים. שאדם כל היום מתעסק באבלים. כדי שלא יחשוב שנייה אחת, רגע, מה המשמעות של החיים שלי? למה אני נמצא פה? איזה ערכים יש לי? במה אני מאמין? מה חשוב? לא, 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 לא תסרק עם זה. לכן אם דואג את הכפירה, שיהיה לאדם מלא מלא בילויים, למלא ריגושים וחוויות מטופשים והבלים, רק אל תחשוב שנייה אחת. יודעת הכפירה שמספיק ניצוץ זך אחד מהרשפים של השלבת האלוהית והיא תשרוף, תחלה כליל, כי היא כולה שקר הכפירה. היא מתה מפחד, היא מתה מפחד, כי יודעת שברגע יגידו טיפת אמת, טיפת אמונה, זה מיד ינצח. אז היא כל כך בלחץ הכפירה, אסור 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 שישמעו שום דבר, לא אמונה ולא תנך ולא זה ולא שום כלום, ולא ערכים, שום דבר. מה כן? שטויות. כמה שיותר שטויות, יותר טוב. ככה בטוח, שלא ידע שום דבר, שלא יחשוב חס ושלום. אבל אי אפשר ללכת נגד הטבע. כל אשר תוסיף לשים מחנק, הכפירה חונקת. היא סותמת פיות. הרב קוק כותב בישראל ותחייתו סעיף י"ד, הכפירה סותמת פיות. היא לא מוכנה היא לא נותנת לאנשים לאמונה לדבר. אם האמונה תדבר, היא תחריב אותה, היא תהרוס אותה. היא לא תיתן לה להתפתח. נו, אבל אי אפשר לעצור את הנשמה. אפשר ללכת נגד הטבע? זה נשמת אלוהים חיים, זה המהות של האדם. הנשמה היא הרבה יותר גדולה והרבה יותר חזקה. ולכן הנשמה היא לא יכולה. בסוף היא מתחזקת, היא לא יכולה יותר. יש לה חיל פנימי שהולך ונאסף, הולך ונאגר, האמת הולכת ומצטברת בפנים, ומתישהו, במלוא צפקה, כלומר שיגמר, שלא יהיה לה מה לתת לה יותר הכפירה, שהכפירה תגמור את כל, היא לא יהיה לה יותר מה להציע, אז היא תצא הנשמה, האמונה, ברעם וברעש. בכל נפץ וזרם, היא תתפוצץ. הכל יקרוס. כי זה שקר אחד גדול, כל הכפירה הזאת. היא תתנפץ לרסיסים. ביום שבו היא לא תוכל, אין לה מה להגיד יותר. היא לא תצליח לסתום יותר את האור. אז זה הכרח. זה הכרח של הטבע. זה הכרח של הצלם אלוהים, של הנשמה. זה הטבע, כך אלוהים ברא אותנו. אי אפשר ללכת נגד הטבע, נגד המהלך האלוהי, אי אפשר. כמה שאדם מנסה נגד, אי אפשר. המהלך האלוקי יותר חזק, הנשמה היא חלק אלוק הממעל, יותר חזקה מהכל. אומר הרב, זה יקרה, יום בא ולא ירחק חוק, האנושות תתעורר כדוב שקול, כאריה על תרפו, להינקם מהכפירה הבזויה שהרסה לה את כל החיים בעד הרעה אשר עוללה לה. הכפירה עשתה נזק נוראי. בפתע, פתאום, יהיה הפתעה, יהיה התפרצות אדירה של אמונה, להשליך את כל האבותות, את כל החבל, את כל הזיקים בחמה גדולה וקצף. נקמת החיים הטובים שהכפירה הרסה. השלווה, העדן, הדעות הטהורות, החיים הטהורים והזקים, כל זה הכפירה שללה. איך הרסה לאנושות את החיים? היא שללה ותאבד. היא כל הזמן ניסתה ללחם נגד האמונה ונגד התורה ונגד כל דבר שבקדושה, ורמסה ולעגה לזה, ועשתה מזה צחוק וביזתה, ומה היא לא עשתה הכפירה? ולא נתנה שום דבר אחר, ולא סיפקה שום כלום, בלי שהיה לה כוח לאותה רשעה להשיב תמורתם אף חלק אחד מני רבבה. היא לא נתנה משהו מענה הכפירה. מה היא צריכה לתת? ריגושים קטנים, בהלה זעומה. בעלה זה לחץ על שטויות. זה מה שהכפירה הצליחה לספק. כל מיני הדבר הזה, ריגושים ולחץ על שטויות, ועל הדברים מזעומים שכל פעם מתרגשים מהם. כל פעם איזה משהו, איזה מאומה על איזה משהו שמתרגשים ממנו, וזה כל מה שהיא צריכה לספק. היא הרבבה את העולם, היא הרבבה את השכל, את הדעת, את הנפש. להמם, לשתק. את המוח, כל אדם רואה סרטים, ושטויות וחדשות וסרטיבית ומוזיקה, הכל הכל הכל, והמוח שלו משותק, הוא מבולבל לגמרי מכל הזה. העיקר אל תחשוב, אל תרגיש, אל תשאל, אל תתבונן, כלום, כלום. זה הרגה את המוח ואת הלב, והעבירה את האדם על דעתו ודעת גונו, וכל זה יעבור מן העולם. היא תעבור הכפירה, היא כבר לא יהיה לה מה להציע יותר, ותחזור הדעה הצלולה, המתונה, שתלמד את האדם איך לחיות, איך להתבונן, איך להישקט ואיך להתלהב. גבורה שיודעת לכונן את עם ישראל, גוי איתן, עם אדיר בקודש. עם ישראל יוביל את מהלך האמונה עם שבט ביקורת של מוסר אכזרי, אכזרי במובן הזה חד, תקיף, על אותה שפחה בישה שהעזה לרשת את גבירתה, על עבד שהתנסה למלוך וחותם עבודות חקוק לעד על מצח נשמתו. אז אם כן, ההכרח, כלומר הטבע של האדם ינצח, והטבע של האדם זה אמונה, והטבע של האדם זה נשמה ושאיפת קרבת אלוקים, והטבע של האדם זה רצון לקדושה ומוסר ותמימות ותארה. זה הטבע של האדם, לשם הוא באמת באמת רוצה, לשם הוא חולם, וכיוון שזה הטבע זה יגיע, כי אי אפשר ללכת נגד הטבע, הטבע הוא הכי חזק בעולם.